אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
עשיתי טיול אחרי צבא בגיל 60. עשיתי את הטורס דל פיינה, הייתי 5 ימים, עם מוצ'ילה של 15 קילו, ועשיתי 120 קילומטר. זה היה כיף אדיר.
למה עשית את זה?
הייתי חייב טיול אחרי צבא, השתחררתי אחרי 34 שנות עבודה, וחיפשתי את האוטלט האפשרי, גם עם חבר, גם לראות עולם, גם לעשות חיים, גם טיפה להתנתק, לעשות ריסטארט, לחשוב על ההמשך. הבת שלי הייתה שנה קודם, והיא אמרה לי, אבא, אתה צריך לעשות את ארגנטינה וצ'ילה, אז עשיתי את ארגנטינה וצ'ילה.
איך לזה הגעת להיות המפקח על הבנקים?
המפקח על הבנקים יאיר אבידן הוא לא המפקח על הבנקים שהייתם מדמיינים. כלומר, הוא ממש כן המפקח על הבנקים שהייתם מדמיינים. הוא בנקאי. כל החיים שלו הוא היה בנקאי. הוא התחיל בלאומי ואחר כך מילא שורה של תפקידים בדיסקונט, בהם גם מנהל הסיכונים הראשי של הבנק. ביום יום הוא מסתובב עם חליפה ועניבה ועטים והכל. בנקאי קלאסי. אבל יאיר אבידן הוא גם המפקח שלא הייתם מדמיינים. למשל, נוסף על התואר שיש לו בכלכלה ועל התואר השני במנהל עסקים, יש לו גם תואר שני נוסף במנהל ומנהיגות בחינוך. הוא חבר בכמה עמותות, כמו עמותת שיעור אחר, שזו עמותה ממש נחמדה שמאפשרת לאנשים להתנדב ולהעביר שיעורים לתלמידים בכל רחבי ישראל במיליון נושאים, ממתמטיקה ועד רובוטיקה. וזה לא נושא הפרק, אבל אני ממש מזמין אתכם להיכנס לאתר שלהם ולראות איך גם אתם יכולים להתנדב אם אתם רוצים. בכל אופן, אבידן מלמד ילדים מתמטיקה. עכשיו, אני מספר את כל זה לא בשביל להרים לו, אלא בשביל שיהיה לכם קל יותר לדמיין ולהבין את הדמות שלו, ואת הדואליות שיש בדמות הזאת. מצד אחד, הוא מפקח על הבנקים קלאסי, כלומר, שחשובה לו היציבות של הבנקים ושל המערכת הבנקאית כולה, וזו הדאגה הראשונה שלו לפני הכל. זה אחד הדברים הכי בסיסיים שהפיקוח על הבנקים עושה.
תפקידו של הפיקוח על הבנקים, בראש ובראשונה זה כמובן לדאוג ליציבות המערכת.
אבל מצד שני, יאיר אבידן הוא מפקח על בנקים שמסתכל על דברים שמפקחות ומפקחים קודמים לא ממש הסתכלו עליהם, או אם הסתכלו אז די בשוליים. פתאום הוא מדבר על בנקאות חברתית ועל קפיטליזם קשוב, ועל לקחת בחשבון את כל בעלי העניין, כולל עובדים ולקוחות וספקים, ולא רק את בעלי המניות של הבנק.
וכשהמערכת הבנקאית, פיננסית, תשקול בשיקולים שלה גם את טובת בעלי העניין השונים, בעלי העניין זה לוקח בתוכו גם את האקוסיסטם החברתי במדינה. בעיניים שלי ובתפיסה שלי, בסופו של דבר זה גם יאפשר למקסם את הערך לבעלי החברה, בדיוק כמו התכלית שמצוינת בחוק החברות.
אז אתם מאזינים לחיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי, וזה האני מאמין של המפקח על הבנקים, יאיר אבידן.
בסופו של דבר יש כאן תהליך ארוך טווח, יש את אמנת פריז שצריך לבוא ולהתכנס אליה, וככל שניתן להגיע למצב של להביא את הפלטות למינימום ולהביא את התחממות כדור הארץ למינימום. כמו שאני אומר, המערכת הבנקאית הפיננסית היא רק חלק משלים בנושא הזה.
זה קצת מוזר שהמפקח על הבנקים, אחד הרגולטורים הפיננסיים החזקים ביותר בישראל, אם לא מדבר על משבר האקלים, לא? כלומר, זה משהו כזה של מחבקי עצים וכאלה. אז זהו, שזה כבר לא.
כבר שבוע שכוחות הכיבוי במחוז סונומה מצפון לסן פרנסיסקו נאבקים בלהבות המשתוללות בחסות הרוח.
יות מהעיר נהריה שהפכה כולה לנהר שוצף ורוגש.
אבל מה עדיף, הקור חודר העצמות של המערב התיכון בארצות הברית, או גל החום המייסר והשרפות הפוקדות את אוסטרליה?
ככל שמשבר האקלים הופך להיות תופעה נוכחת יותר בחיים שלנו, עם אירועי טבע יותר ויותר קיצוניים, כך הוא פוגש את הדבר הזה שאנחנו לא רגילים לחשוב עליו בהקשר הזה, את המערכת הפיננסית. קו החזית במפגש הזה של המערכת הפיננסית עם משבר האקלים הן חברות הביטוח. חברות הביטוח הן אלה שצריכות לשלם על נזקי השריפות, ההצפות, השיטפונות, הברד בגודל של כדורי טניס, הבצורות. זו בדיוק הסיבה שבגללה חברות הביטוח הגדולות ביותר בעולם. חברות ביטוח שמבטחות חברות ביטוח, בכלכלית הן נקראות מבטחות משנה. מעלות את מחירי הביטוחים האלה, ובאופן כללי, פשוט מפסיקות להשקיע בחברות מזהמות. הקו השני במפגש של המערכת הפיננסית עם משבר האקלים, הוא הבנקים. וכאן, המפקח על הבנקים נכנס לתמונה.
המערכת הבנקאית מממנת מפעלים מזהמים, כדוגמה, וממחר רוצים לעבור לתהליך שמממנים אנרגיות ירוקות, אנרגיות מתחדשות, מפעלים ירוקים. באותה נקודת זמן שהתיאבון לסיכון הממשלתי, ומשם התיאבון לסיכון של המערכת הבנקאית, הוא גוזר מעבר למימון מפעלים ירוקים, בהגדרה זה מעלה את סיכון המפעלים המזהמים.
מה שיאיר אבידן אומר כאן הוא דבר כזה. אנחנו, הממשלות, ובהן גם הממשלה הישראלית, מחויבים לתהליך של הפחתת פליטות גזי חממה. יש יעדים, הממשלות התחייבו להן, קבעו אותם, אנחנו הולכים לשם. יותר מהר, פחות מהר, הולכים. וסביר מאוד להניח שעכשיו עם חילופי השלטון בארצות הברית, הקצב הזה יגבר. ההליכה הזו להפחתת הפליטות יוצרת סיכון פיננסי עבור החברות המזהמות. כי אם ממשלות קובעות יעדים להפחתת פליטות והחברות לא יודעות לעמוד בהם, סיכויי ההישרדות שלהן יורדים. ומאחר שהבנקים הם המלווים העיקריים של חברות, זה מציב בסכנה גם את הבנקים. הוא קורא לזה סיכוני מעבר, מעבר לעולם מחדש, הירוק יותר.
חלק מהניהול של אותם סיכוני מעבר הוא צריך לבוא לידי ביטוי בעולם המאוד מאוד מורכב של תמריצים. מהו התמריץ שיש לאותה מערכת בנקאית כדי להעלות את סיכוני המעבר, כדי לעמוד ביעדים שקבע הממשל. אז פעם אחת זה פוטנציאל לבוא ולתת מקורות מימון זולים לאותה מימון של פונקציות ירוקות. פעם שנייה זה יכולת לבוא ולהגיד שנכסי הסיכון או ההון שצריך לרתק לאותם מפעלים ירוקים, הוא יהיה הון נמוך יותר. לחליפין זה הצד של הגזר, יכול לבוא גם הצד של המקל. המקל יכול לבוא ולהגיד, ככל שאתה מממן מפעלים מזהמים, אתה צריך להקצות רמות הון יותר גבוהות, כי אתה מעלה את רף הסיכון.
או במילים אחרות, אני, בתור הרגולטור של הבנקים, רוצה להפוך עבור הבנקים את מתן האשראי, כלומר את מתן ההלוואות לעסקים ולחברות ירוקות, למשהו אטרקטיבי יותר מבחינתם, משהו יותר משתלם. למה? כי לבנקים עלול להיות אינטרס קצר טווח. לתת הלוואה למפעל מזהם, לכמה שנים, לראות מהר את ההחזר של ההלוואה הזו עם ריבית מאוד יפה, ולהזזל הנזק האקלימי. אבל אני גוף ממשלתי, הוא אומר. אני חלק מהאקוסיסטם של הממשלה. והממשלה התחייבה ללכת למקום ירוק יותר. ולכן חלק מהתפקיד שלי הוא לגרום לבנקים להפנים את זה, לראות את התמונה הגדולה. איך מפנימים את זה? באחת משתי דרכים או בשילוב שלהן. תמריצים חיוביים, כלומר, ניצור כללים שיקבעו שהלוואות שהבנקים נותנים לגופים ירוקים יותר, הן הלוואות זולות יותר מנקודת מבטו של הבנק. כלומר שהבנק צריך להשתמש בפחות הון עצמי בשביל לחלק אותן. ובשביל להשלים את זה, ניצור גם תמריצים שליליים. כלומר, כללים שיקבעו שההלוואות שהבנקים נותנים לגופים מזהמים הן הלוואות מסוכנות יותר, ולכן הבנק צריך להשתמש ביותר הון עצמי בשביל לחלק אותן. ומאחר שהבנקים הם גופים למטרות רווח, הם יעדיפו לחלק הלוואות יותר זולות מבחינתם מאשר לחלק הלוואות יקרות יותר, וכך יפנימו את סיכוני האקלים ואת התמונה הגדולה. המפקח על הבנקים יאיר אבידן לא המציא את התפיסה הזו, לפי הדווקא המערכת הפיננסית יכולה או צריכה להיות חלק מהגופים שמובילים את המלחמה במשבר האקלים. מי שמקדם במרץ את התפיסה הזו בשנים האחרונות, הוא מי שהיה עד לשנה שעברה נגיד הבנק הבריטי, והיום משמש בתור שגריר מיוחד של האום לנושא משבר האקלים, מרק קרני.
Climate change is an existential threat. We all recognize that, there's increasing urgency around that. But the converse of that, the flip side of that, is if you're taking steps, making investments, coming up with new technologies...
כשהוא עוד היה הנגיד הבריטי, אגב, הוא בכלל קנדי, ולפני כן הוא היה נגיד הבנק המרכזי של קנדה. קרני יצר יחד עם עמיתים רשת של רגולטורים פיננסיים ברחבי העולם, שמקדמים ביחד את המלחמה במשבר האקלים. התזה שלו היא כזו. הפתרון הכי טוב לסיפור הזה הוא פתרון קפיטליסטי. ברגע שנגרום לגופים הפיננסיים להפנים את הסיכון האקלימי, השוק כבר יעשה את שלו. ככה הוא אומר. במעבר לעולם ירוק, יש הזדמנויות כלכליות בסדרי גודל של טריליוני דולרים, ורק צריך לגרום לבנקים לזהות אותן. אני מפשט את זה כמובן, אבל זה הפרינציפ. ב-2009, בנק ישראל הוציא הוראה לבנקים להתחיל לאמוד את סיכוני האקלים שלהם. אבל זהו, זה כל מה שזה היה. נייר בודד שלא באמת הזיז את הבנקים לאיזשהו מקום חדש. יאיר אבידן, המפקח על הבנקים, רוצה לקחת את זה קדימה.
אין נכון להיום בשום מדינה בעולם, שום רגולטור בעולם שקבע הסדרה מחייבת נכון למועד זה. יחד עם זה התחילו במסע הזה, גם אנחנו התחלנו, עשינו את הצדים הראשונים, זה מסע די כבד, אבל גם מסע די ארוך. שהעברנו לפני מספר שבועות, מכתב הכוונה וציפייה למערכת הבנקאית, שבא ואומר, עד כמה חשוב לנו לבוא ולפעול או להתחיל את הדרך, אמנת לבצע הסדרה של ניהול הסיכוני סביבתי וניהול סיכוני אקלים בתוך המערכת הבנקאית.
הדבר הראשון שצריך במסע הזה הוא להגדיר הגדרות. מה זו בכלל השקעה עם סיכון אקלים גבוה? ובשביל זה צריך מידע. המון המון מידע. ואז לנתח את המידע הזה.
לבוא ולקשר בין שינויים באקלים לבין אירועי אקלים, או לבוא ולהסביר אירועים כלשהם שקרו, בעיקר אירועים פיזיים שהם נגזרות של אקלים, לבין אותם תרחישי קיצון. תרחישי הקיצון אמורים בסופו של תהליך לבוא ולהגיד מהם אזורי הפגיעות, או עד כמה המערכת הבנקאית פיננסית עלולה להיפגע מתרחיש שיבוא מסיכון סביבתי, קרי סיכון אקלים. הנושא של הדאטה הזה הוא מאוד מאוד חסר. כרגע בעולם יש מספר מדינות, המובילה שבהם זה אנגליה וסינגפור, שמבצעים כרגע תרחישי קיצון. תוצאות התרחישי קיצון אמורות להתפרסם במחצית 2021 לקראת תום 2021. אנחנו בוחרים בהיבט הזה להיות 12 עד 18 חודש אחרי העולם.
או במילים אחרות, מה שהוא אומר כאן זה, אני בכוונה רוצה לתת לאחרים לרוץ קצת לפנינו, בשביל שאני אוכל להתגלח על המידע שהם צברו ועל התובנות שהם מצאו, בשביל לשאוב מזה ולהתאים את זה למערכת שלנו. לאחר מכן, השלב הבא יהיה להפיק מהתובנות האלה קווי מדיניות, ולגרום לבנקים להבין היכן נמצאים האזורים היותר מסוכנים מבחינה אקלימית, והיכן מקומות בריאים יותר מבחינה אקלימית.
אתגרים נוספים כמובן זה, כמו שאמרתי, זה לקבוע את המדיניות, לקבוע תיאבון לסיכון. כשאני אומר תיאבון לסיכון, אני מתכוון לבוא ולומר בעיקר בין בעולם האשראי, לראות כיצד פועלים או מכוונים את חלק מהאלוקציה של האשראי לכיוון אנרגיות מתחדשות, נושא של תחבורה, טרנספורטציה ונושאים כאלה, שיבואו וישפרו את היכולת שלנו לחיות בחברה יותר טובה ובסביבה יותר ירוקה, כמובן לבתי תמחיר, ולצד זה גם איך מטפלים באותו תיק אשראי שכבר קיים, שיש בו מן הסתם היבט, נקרא לו מזהם, ואיך עושים פייזינג אאוט, או איך מקטינים את החלק שלו בפורטפוליו לאורך זמן, בלי לסכן את הבנק, ובלי לסכן כמובן את המערכת התעשייתית, או המערכת הכלכלית עצמה. צריך לזכור היטב, שיש פה עוד נגזרות לצד אותה עולם ירוק ועולם סביבתי, צריך לזכור שיש פה אוכלוסייה די רחבה, חלקת צווארון כחול, שעובד בתוך אותם מקומות שעוסקים באותם לכאורה מפעלים מזהמים שיש בהם כדי לפגוע בסביבה הירוקה שלנו, שגם לאוכלוסייה הזו צריך לתת פתרון. חלקם הם בפריפריה, חלקם במקומות אחרים, אבל אוכלוסייה באשר היא אוכלוסייה עובדת, צריך גם למצוא את הפתרון שלהם.
ואם בשלב הזה אתם שואלים את עצמכם, רגע, 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 מה זה זה? למה הרגולטור צריך להתערב בזה בכלל? הרי הבנקים לא פריירים, אין להם שום עניין להפסיד את הכסף שלהם. אם הם היו מזהים סיכוני אקלים בהלוואות שהם נותנים לגופים מזהמים, הם בעצמם היו מייקרים מאוד את ההלוואות האלה, כלומר, מפצים את עצמם על הסיכון על ידי ריבית גבוהה יותר, או שלא היו מחלקים את ההלוואות האלה בכלל. למה הרגולטור צריך להתערב ולקבוע בשבילם מה מסוכן ומה לא מסוכן? אז זה בסדר, גם אני שאלתי.
למה שהשוק לא יעשה את זה לבד? למה צריך את המפקח לבנקים שיתערב וידחוף את הבנקים לכיוון הזה?
א', זו שאלה טובה. אני חושב שלשוק עצמו אין לו את המוטיבציה העצמית שלו לבוא ולבצע את זה, למרות שאם מחר בבוקר תבוא חברה משמעותית שעוסקת באנרגיות ירוקות, ויש לה מודל עסקי טוב, אז הוא יבוא ויוסדר. אני חושב שהפיקוח על הבנקים, כמו שאמרתי, או המערכת הבנקאית, היא חלק מהאקוסיסטם, היא חלק משלים של האקוסיסטם, שהוא צריך למעשה, על מנת שאנחנו נעמוד במדדים של, כמדינה, באמנת פריז, אז צריך מן הסתם לבוא ולקבוע גם, כחלק מהווקטורים שפועלים, את המערכת הבנקאית שצריכה להירתם לכך, על מנת לסייע ליזמים.
אני חושב שאבידן מתכוון כאן להבדלים שבין הטווח הקצר לטווח הארוך, בין גוף שרואה רק את הפעילות העסקית שלו, לבין גוף רגולטורי שהוא חלק מממשלה שרואה תמונה יותר רחבה, תמונה עם עוד מטרות ועוד שיקולים. כלומר, כשחברה מזהמת באה לקחת הלוואה מבנק, מה אכפת לבנק אם החברה הזו הורסת את הסביבה או לא? אני מקצין את זה בכוונה בשביל להעביר את הנקודה. יכול להיות מאוד שבבנק עובדים אנשים שהסביבה היא בראש סדר העדיפויות האישי שלהם, סבבה, אבל זה לא קשור לשורת הרווח של הבנק. אם הם מזהים שהבנק יכול לעשות יופי של רווח מהלוואה כזו, ואפילו לקחת ריבית גבוהה יותר כי יש פה סיכון, אז מה אכפת לבנק אם זה יעשה זיהום אוויר בשכונה מסוימת או יערוס איזה תא אקולוגי? אבל אלה בדיוק השיקולים שהרגולטור כן יכול לשקול, ובוודאי המדינה. זו העמדה שלו.
ובמקום הזה אני חושב שכמבוגרים אחראים, כי לקחת חלק חשוב במרקם הכלכלי-חברתי של מדינת ישראל, הפיקוח על הבנקים, צריך לבוא ולעודד את המערכת הבנקאית לפעול ככה. היום זה לעודד, בתקווה שבמהלך 2022 זה יהיה להנחות.
הסיפור הזה של האקלים, מבחינתו של יאיר אבידן, משתלב בתוך תפיסה כוללת יותר של איך הוא רואה את תפקיד המפקח על הבנקים. בכמה התבטאויות שהיו לו בכנסים כלכליים מאז שנכנס לתפקיד, הוא דיבר על בנקאות חברתית, או בנקאות משפיעה.
אני חושב שהמערכת הבנקאית היא חלק חשוב במרקם הכלכלי-חברתי שיש במדינה, ואני חושב שהחלק החברתי נכון לחזק אותו במידה מסוימת, ולכן אני קורא לזה בנקאות משפיעה או בנקאות אחראית.
אבל מה זה אומר בעצם?
מדיניות אשראי שתכוון לאזורים של לעודד תעסוקה באזורים מסוימים, לעודד היבטים של בריאות, לעודד היבטים של חינוך, לעודד נושאים של הקטנת אי השוויון, לטפל באוכלוסיות שלכאורה הן מודרות, או מודרות באופן חלקי, או לא מקבלות את כל השירותים. והמשרד כאן היא משרד מאוד מאוד רחבה, מטיפול באוכלוסיות הגיל השלישי שמתמודדות היום באופן מאוד מאוד מורכב עם פעם אחת עם הקורונה, פעם אחת עם הטכנולוגיה, פעם אחת עם הריחוק החברתי, פעם אחת עם קבלת שירותים בנקאיים, שבחלקם הם יותר מסורתיים ופחות דיגיטליים, ועד אותם מקומות של, לדוגמה, שצריכים לקבל שירותים דיגיטליים, אבל אין להם היום שירותי אינטרנט, ולכן לא כל האחריות היא של המערכת הבנקאית, אבל תשומת הלב של המערכת הבנקאית.
העמדה הזו שאבידן מציג כאן היא עמדה של בעלי עניין במקום בעלי מניות, או באנגלית, stakeholders במקום shareholders. לפי התפיסה הזו, חברות שמנסות למקסם ערך עבור כל בעלי העניין שלהן, הצרכנים, העובדים, הספקים, הסביבה וגם בעלי המניות, ירוויחו יותר מאשר חברות שמסתכלות רק על מקסום הערך עבור בעלי המניות לבדם. יש כל מיני חברות בעולם שהולכות לכיוון הזה, מכל מיני קואופרטיבים בספרד שנמצאים בבעלות העובדים שלהם, או חברות כמו יצרנית הביגוד והציוד אאוטדורס פטגוניה, או יצרניות תה וקפה ואחרות. בעולם קוראים לחברות כאלה B-Corps, וזה מעמד משפטי של ממש, וחברות צריכות לעמוד בתנאים מאוד מחמירים בשביל לקבל את הסיווג הזה. ואגב, זה לא פילנטרופיה, כן? אלה חברות עסקיות לחלוטין למטרות רווח, לא לשם שמיים. פשוט במודל העסקי שלהן, הן מסתכלות גם על כל שרשרת הייצור והמחירה, ולא רק על הרווח. בעולם יש היום בערך 3,000 חברות מוצהרות כאלה. זה די מעט. יש לא מעט ביקורות על התפיסה הזו, ולא ברור שהמודל הזה באמת יותר רווחי. אבל בכל מקרה, זה לא שאבידן רוצה שמחר בבוקר הבנקים הישראלים יהפכו להיות מלכרים. אבל הוא כן רוצה שרוח המפקח, ככה הוא קורא לזה, תיקח את הבנקים לאזורים שבהם מסתכלים יותר על כל הסביבה שלהם, ולא רק על הרווח השנתי.
זה מתחבר היטב לעולם שעוסק בקפיטליזם קשוב, או שתכלית החברה היא לא רק מסתכלת על מקסום הערך לבעלי המניות, אלא משנה את הנושא מבעלי המניות לבעלי העניין. וכשהמערכת הבנקאית, פיננסית, תשקול בשיקולים שלה גם את טובת בעלי העניין השונים, בעלי העניין זה לוקח בתוכו גם את האקוסיסטם החברתי במדינה, באשר הוא, בעיניים שלי ובתפיסה שלי, בסופו של דבר זה גם יאפשר למקסם את הערך לבעלי החברה, בדיוק כמו התכלית שמצוינת בחוק החברות.
אגב, אם הייתם שואלים את הבנקים, הם היו עונים בחס שהם כבר לגמרי שם, עוד הרבה לפני שהפיקוח על הבנקים אומר להם ללכת לשם. אוקיי, אז איך הוא מתכוון לעשות את זה? איך הוא מתכוון לדחוף את המערכת הבנקאית למקום אחראי ומשפיע יותר חיובית על הקהילה? אז החלק הזה קצת יותר טריקי. וזה לא שאבידן מתכוון לחלק בונוסים לבנקים שמתנהגים בצורה נחמדה. ולמען ההגינות הוא מודה שהם עדיין בבניית האסטרטגיה בנושא הזה, אבל אפילו לפני שהאסטרטגיה הזו גובשה ממש, אבידן ינסה לדחוף את הבנקים להבין שבנקים שיתנו ערך לקהילה ולא רק לעצמם, וכל בנק יגדיר בעצמו איך הוא עושה את זה, הם בנקים שירוויחו את הנאמנות של הלקוחות הקיימים שלהם, ואולי אפילו יצליחו לגייס לקוחות חדשים.
אותו בנק שיצליח לייצר את הנאמנות, ימצא את הדרך להראות לאוכלוסייה שאותה הוא משרת, שיש לו עוד ערכים מעבר לערך המיידי שקוראים לו ריבית או עמלה, והדרך זה שהוא ייקח חלק יותר משמעותי בקהילה. אנחנו מדינה מאוד מאוד מגוונת, גם במגזרים שלה, גם במאפייני הצריכה שלה, בין אם מדברים על אוכלוסייה של חרדים, בין האוכלוסייה הערבית, כמו שדיברתי, גם על אוכלוסיית הקשישים, שתוחלת החיים עולה, מחייב הרבה מאוד חשיבה ופעילות. ובסופו של דבר, המבחן הוא מבחן הנאמנות. מבחן הנאמנות הוא משתרשר מהדור המבוגר לדור הצעיר, וצריך לנהל אותו לאורך זמן. הערכה שלי שככל שהמערכת הבנקאית תפעל במוצרים ובמעורבות קהילתית, מעבר למוצר הבסיסי של בנקאות כפי שהיא נתפסת בעולם המסורתי, זה יעלה את הנאמנות, ישביח את הערך, זה בוא מרווחת הצרכן. רווחת הצרכן היא לא רק רווחה כלכלית.
אם יש משהו שקצת נמאס לי לשמוע את עצמי חוזר עליו, זה שיש סיכוי שאוטוטו תתחיל תחרות אמיתית בענף הבנקאות בישראל. אני זוכר שכתבתי ששנת 2017 הייתה אמורה להיות שנת המפץ הגדול בענף הזה, כי כל מיני דברים היו אמורים לקרות. ואחרי זה נדחה, וזה נהיה שנת 2020, ואיכשהו בסוף הדברים האלה לא קורים, או קורים, אבל קצת. ואני מודה שהפכתי להיות הרבה יותר סקפטי לגבי היכולת של פיתוח תחרות בענף הזה, שיש בו שני שחקנים כל כך גדולים ודומיננטיים. אבל היי, אני לא המפקח על הבנקים. וחוץ מזה, אולי המפץ הזה באמת יקרה סוף סוף בשנת 2021?
אוקיי, בוא נדבר על תחרות ועל 2021 וקדימה. האם אנחנו צפויים לראות מתישהו, איזשהו שינוי במפת הבנקאות הישראלית, אם זה בשר אוף וולט, אם זה תחרות באשראי על עסקים, אני לא יודע, משהו אחר, או שמה שראינו ב-40 שנה האחרונות זה מה שהולך להישאר?
אני אענה לך בכמה מישורים על השאלה המורכבת הזאת, כי פעם אחת הבנקאות היא חלק מהאקוסיסטם הכלכלי הרחב, אבל ברמת הבנקאות המיידית. אחת, יש במערכת הבנקאית הישראלית תחרות, יש לנו 5 קבוצות בנקאיות גדולות, ועוד בנק אחד שהוא בנק ירושלים. כמובן יש גם כמה בנקים זרים, בעיקר סניפים. העובדה כשלעצמה שבנקים זרים בינלאומיים גדולים לא נכנסו למדינת ישראל עד היום, היא באה ואומרת שכנראה יש כאן סביבת תחרות מספיק חזקה, שלא משאירה להם איזשהו בשר עודף, כדי שהם יוכלו ליהנות ממנו, על מנת לבצע את הפעילות מעבר לים.
או הפוך, אפשר להסתכל על זה שהם רואים פה דואופול של פועלים ולאומי, ומבינים שהם לא ישברו אותו.
אלף רואים שיש פה פעילות שהיא רחוקה מאוד מדואופול, גם רואים שחלקם של בנק הפועלים ובנק לאומי בחלקו הוא קטן, רואים בתחום המשכנתות, רואים בתחום האשראי הצרכני, רואים גם את הפעילות הענפה, גם של בנק דיסקונט, גם של הבנק הבינלאומי באשראי הצרכני, גם רואים בתקופת המשבר, אם בוחנים את ההתנהגות של הבנקים, של חלקם, ואני קורא לזה להפוך את הלימון ללימונדה, לראות אגב הפעולות של הקרנות בערבות המדינה, איך חלק מהבנקים הגדילו נתחי שוק, אגב רמת הסיכון היותר גבוהה שקיימת, לנצל את אותה הזדמנות, לגבש תיאבון לסיכון. אנחנו בערבו של כניסת הבנק הדיגיטלי, שאני מאוד מאוד שמח שהוא קיים, מושקע מאמץ גדול מאוד של בנק ישראל על חטיבותיו השונות, כדי שהבנק הדיגיטלי יקום יקום, וכמובן גם המערכת הבנקאית, כי הבנק הדיגיטלי מן הסתם מחובר לתוך המערכת הבנקאית, מחובר לתוך המסלקות, ולכן יש פה אתגר מאוד מאוד משמעותי. חלק המשמעותי זה הצעת הערך של אותו בנק דיגיטלי, ולראות שהוא מוצא באמת את קהל היעד הנכון, ופועל לאורך זמן כדי לבוא ולשנות את האקוסיסטם ולעודד את התחרות.
הבנק הדיגיטלי אגב, שהמשקיע העיקרי בו הוא אמנון שעשוע, אחד מהמייסדים של מובילאי, אמור להתחיל לפעול בהרצה בסוף השנה הזאת. הרבה אנשים תולים הרבה תקוות בבנק הזה, שיהיה הבנק העצמאי הראשון שקם בישראל מזה 10 שנים. והאמת, שמבחן ההוכחה שלו לא יהיה פשוט. איזה ערך הוא יציע ללקוחות, לישראלים, שיגרום להם לעזוב את הבנקים שהם כבר מכירים, אלה שהם נמצאים איתם כבר 10 שנים, ואפילו לא ממש עוברים ביניהם, ולעבור למשהו חדש ולא מוכר. זה חתיכת מבחן. אגב, אבידן אמר לי שיש עוד כל מיני קבוצות שנמצאות בשלבים כאלה ואחרים של התעניינות להקים בנקים חדשים נוספים בישראל. אבל האמת היא שאני שומע את האמירות האלה כבר לפחות 5 שנים, אז תרשו לי להיות סקפטי. אבל רגע, אבידן חושב שהאיום התחרותי לא יבוא רק מכיוונו של הבנק הדיגיטלי או של בנקים אחרים אם יקומו כאלה, אלא גם מהטכנולוגיה עצמה. ולדעתו, אנחנו נמצאים ממש כפסע ממפץ כזה בשוק.
ואני אגיד את זה בזהירות רבה, אני חושב שאנחנו בערבו של איזשהו תהליך של, אפילו יכול להיות מהפכה או רבולוציה, בתוך האקוסיסטם הבנקאי-פיננסי במדינה. מספיק שאני אגיד מילים שמפחות להיות חלק מהסלנג היום, של ביג טק ופינטק, בלוקצ'יין וקריפטו, דיגיטציה, וניקח לצד זה את המאפיינים של, שינוי המאפיינים של הצריכה, הוא בא ואומר שאנחנו בערבו של שינוי מאוד מאוד משמעותי. אבל ברור שהעולם של ארנקים שלא הזכרתי, והעולם של אפליקציות, ושל נותני שירותי תשלום, ושל נותני שירותי מידע, ושל יוזמי תשלומים, לצד העובדה שאנחנו מדינת הפינטק, עם, אני אומר, האיום וההזדמנות של הביג טק, יגרמו לשינוי במאפייני הצריכה ובדרך שאנחנו צורכים שירותים פיננסיים באשר הם.
אוקיי, רגע, היו פה המון מילים. כשאבידן אומר פינטק, הוא מתכוון לסטארט-אפים ולחברות שמנסים להציע שירותים שמתחרים בחלק מהשירותים של הבנקים, או לרכוב על שירות של הבנקים בשביל להציע שירותים חדשים עם ערך מוסף, כמו למשל להציע לכם להשוות מחירים וריביות ועמלות, או להציג לכם את כל המידע במקום אחד, או לעשות לכם אופטימיזציה אוטומטית למה שאתם משלמים היום, ולהציע לכם איך להתנהל נכון יותר, דברים מהסוג הזה. זה פינטק. כשאבידן אומר ביג טק, הוא מתכוון לחברות כמו אפל ואמזון וגוגל, שמתחילות להציע שירותים שמתחרים בחלק מהשירותים של הבנקים, כמו למשל להתחיל לשלם באמצעות הטלפון עם אפל פיי או גוגל פיי או אמזון פיי, וזאת רק ההתחלה. מה שכן, אם האזנתם לפרק 174 של חיות כיס, כשהמשכנתה תהיה טוסטר, אתם בטח זוכרים רגולטורית אחרת, ראש רשות ניירות ערך, ענת גואטה, שסיפרה עד כמה בנק ישראל בעצמו עם הרגולציה שלו לא באמת מאפשר פה פריחה של פינטקים שהיו יכולים להכניס תחרות לשוק ולעזור לנו הצרכנים לשלם פחות, או לקבל שירותים יותר טובים ומתקדמים. בפיקוח על הבנקים הודפים את הטענות של גואטה, ואומרים שהם דווקא כן מקדמים את הנושא פשוט בצורה זהירה. ושסביר יותר להניח שהפינטקים והביגטקים לא יהוו תחרות ישירה על הבנקים, אלא דווקא ישתפו איתם פעולה בשביל שהבנקים יתחרו זה בזה, מי נותן יותר ערך לצרכן באמצעות חדשנות.
העולם הולך לכיוון שמדבר על סימלס בנקינג או על אמבדד בנקינג או בנקאות שקועה, שלמעשה אנחנו נצרוך את הבנקאות, אגב אורח החיים שלנו, לא יהיה רק את הכניסה הפיזית לסניף, רובו ככולו יהיה בתוך המכשיר הנייד שלנו, והתהליך יהפוך להיות תהליך הרבה יותר שקוף ושטוח כחלק מהצריכה השוטפת של חיינו. וכאן שאלה איך השחקנים במגרש הכולל הזה יסתדרו, ויש פה בהחלט אתגר מאוד מאוד משמעותי. חלק מאותו אתגר הוא האתגר גם של המידע. היתרון שיש למערכת הבנקאית זה שיש להם את הלקוחות ויש להם את האמון, היתרון שיש לעולם של הפינטקים, זה היתרון שיש להם באינוביישן או בחדשנות, אבל יש להם חיסרון שעל אחד עוד אין בהם אמון, ופעם שנייה אין להם לקוחות. ולכן חלק מאותה סביבת תחרות או השירות הצרכני ישתנה דרך שיתופי פעולה בין העולם של הפינטקים לבין העולם הבנקאי. שאלה אחרת זה המעורבות של הביג-טקים מול המערכות הבנקאיות. היתרון של אותם ביג-טקים, זה שיש להם הרבה מאוד מידע, לאו דווקא מידע פיננסי, יש להם מידע איכותי, על המאפיינים שלנו כאזרחים או כצרכנים פוטנציאליים, כל פעם שאנחנו לוחצים ש-we accept cookies, אנחנו למעשה we accept much more than that, ולמעשה יודעים עלינו הרבה, היתרון של אותם גורמי ביג טק, זה שיש להם מידע איכותני עלינו, מצד שני הם לא רוצים להיות בנקים, מצד שלישי הם לא רוצים להיות כפופים לרגולציה, אבל יש להם ערך גדול, בוודאי לדור המתפתח, לדור היותר צעיר, שהנאמנות שלו כלפי המוסד הבנקאי היא שונה מהנאמנות שלי, או שונה מהנאמנות של אמא שלי למוסד הבנקאי, להם באופן הרבה יותר טבעי יקל לצרוך שירותי בנקאות מחלק מהביג-טקים. הביג-טקים יצטרכו לרכוש או למכור את מוצרי הבנקאות מהמערכת הבנקאית הקיימת שיודעת להיות יצרן של מוצרים, ודרך זה יהיה שיתוף הפעולה. זה ישנה את סביבת התחרות, זה ישנה את מאפייני הצריכה, ויהיה פה מעניין.
תנסה לצייר לי שנייה אם אתה יכול, אני, בעשור הקרוב, אתה יודע, אני לא נכנס לסניף, אני כבר במלא הכל אצלי בטלפון, אבל זה עדיין הכל מהבנק שלי. האם בעשור הקרוב יש לי גופים שמתחרים עליי במתן אשראי צרכני, וגופים אחרים שמתחרים עליי בפקדונות, וגופים אחרים שמתחרים על אמצעי תשלום, וגופים אחרים על העוש, ויש לי איזושהי אפליקציה מלמעלה שעושה לי סדר בהכל, באופן אוטומטי ועושה לי אופטימיזציה, זה העתיד שאנחנו הולכים עליו או משהו אחר?
נושא שלא נתתי לו מספיק התייחסות, זה נושא שנקרא מידע. הזכרתי את המידע בתור דאטה ומודלים, אבל השינוי בתפיסה זה המידע שהוא המידע שלך. המידע שלך ועליך הוא נכס שהוא שלך, ואת הנכס הזה אתה צריך למנף. חלק מהמינוף של הנכס הזה יהיה באמצעות השחקנים שישנם בשוק. השחקנים שישנם בשוק זה שחקנים שאתה תגיד, אני מתיר לכם באופן פוזיטיבי לעשות שימוש במידע שאני מתיר לכם, על מנת לתת לי הצעות ערך. ואז השאלה פה שתשאל, האם אתה רוצה שיהיה לך one stop shop, אותו גורם שאתה אומר לו, אני, כל המידע שלי הוא אצלך, אתה יכול לפנות לכולי עלמה, על מנת לבוא ולהציע לי את השירותים. שירותים הם לאו דווקא שירותים פיננסיים. האפשרות הפתיחה הזאת היא, היום אנחנו מדברים על open banking, מחר נדבר על open finance, למעשה כבר היום, ואחר כך אני מדבר לך על שוק הרבה הרבה יותר רחב, שיהיה בו עוד מידעים רלוונטיים, מידעים איכותניים שלך, שאתה תהיה מוכן לחלוק אותם עם גורמים מסוימים, על מנת שיתנו לך שירותים. אז פעם אחת אתה יכול להגיד לאותו גורם מרכזי שתסמוך עליו מאוד, האח הגדול הזה, שהוא יאפשר, הוא יפנה לגורם שייתן לך שירותים של פקדונות, שירותים של אשראי, שירותים של טיסות לחול, ספרים מועדפים, והפודקאסט שהכי נשמע השבוע. הוא יציע לך אותם בדחיפה. זה שירות אחד. שירות אחר, אתה אומר, אני אהיה הגורם המרכזי, ולא, ואני אעשה את הפרגמנטציה הזאת, ואני אציע למומחה בתחום המשכנתות, שיציע לי את ההצעה המשכנתאית הטובה ביותר, הבסיס המידע שלי, הבסיס זה שהוא חשוף לאחרים, ויציע לי גם את הצעת הפיקדון הכי טוב, את האשראי הכי טוב, את שירותי ההשקעות. בסופו של דבר, אני חושב שזה יהיה המקום, אני חושב שעיקרו יהיה באותו ארנק, או באותו אפליקציה מרכזית, ולצידו יהיה עדיין את השירות האנושי. השירות האנושי, בתפיסת עולם שלי, הוא יהיה באמת השירות האנושי שהוא בדברים של מצריכים התמחות והיוועצות בנושאים מאוד מאוד מרכזיים. לדוגמה, יכול להיות נושא של התיק הפנסיוני, תיק ההשקעות, ואולי אותה משכנתה שולית שהעסקה מהמרכזיות שמשק הבית מבצע. אבל לשאלתך, כן, אתה תצרוך באופן שונה, יהיה לך את החלופה לבחור, האם אתה רוצה שיהיה גורם מרכזי, או שאתה תהיה הגורם המרכזי, אתה תצטרך לחשוף את המידע שלך, עם הסיכויים, ועם הסיכונים שיש בו, על מנת שאתה תחיה חיים מיטביים.
עם כל הדברים של אבידן, אני מודה שאני קצת פסימי שדבר כזה יקרה במערכת הבנקאית הישראלית. לדעתי האישית, עם כל כמה שצרכנים צעירים אולי מתחברים בקלות לאפליקציות ולמותגים חדשים בלי בעיות אמון קשות, עוד רחוק מאוד היום, אם בכלל יגיע יום כזה, שבו רוב הישראלים לא ינהלו את כל השירותים הפיננסיים שלהם במקום אחד, שהוא בדרך כלל הבנק שלהם. זה נכון שיש היום אנשים שהעובר ושב שלהם נמצא בבנק אחד, המשכנתה בבנק אחר, ותיק ניירות הערך שלהם בכלל מנוהל בבית השקעות. יש כאלה ובהם הרבה צעירים, זה נכון. אבל יש הרבה יותר אנשים שכל העניינים הפיננסיים שלהם נמצאים בבנק שלהם, וזהו. במקסימום יש להם עוד כרטיס אשראי חוץ בנקאי אחד של איזה סופר, וזהו, אולי שניים. זה לא אומר שלא נגיע לעתיד הזה שאבידן מצייר פה, אני פשוט חושב שאם כן, זה ייקח לא מעט זמן, ולא בטוח שכולם ינהרו לשם. זה הכל. יאיר אבידן עוד נמצא די בתחילת הקדנציה שלו. בימים אלה הוא משלים רק את השנה הראשונה שלו מתוך 5. הוא עדיין מגבש את רוב החזון שלו, וקרוב חובת ההוכחה שלו תתחיל באמת.
מה היעד הטיול הבא?
הטיול הבא הוא ניו זילנד. ב-2025.
מפקח על הבנקים, תודה רבה.
תודה רבה לך, נעמת לי מאוד.
זהו, עכשיו חיות כיס יוצאות לפגרה קצרה. גם בשביל לנוח קצת, לאגור כוחות, אבל גם בשביל לאסוף חומרים וסיפורים חדשים ליום שאחרי הפגרה, בשביל שנוכל לתת לכם ערך. אבל בשביל לא להשאיר אתכם לבד, בשבועות הקרובים נשדר שוב פרקים ישנים יותר של חיות כיס שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, ושחשבנו שאולי חלק מהמאזינים והמאזינות החדשים שלנו פשוט לא מכירים. אתם מוזמנים להמשיך לשלוח לנו בטוויטר או בכל דרך אחרת רעיונות לסיפורים חדשים ולהזמין אותנו לתעד אותם. העורכת שלנו היא מאיה קוסובר, על עריכת הסאונד רחל אפראלי ואסף רפפורט. עדי סלם תמללה את הרעיון שעשיתי עם המפקח, במערכת חיות כיס חברות גם דנה פרנק וצליל אברהם. ובזמן שאנחנו בפגרה, הפודקאסט האח שלנו, שיר אחד, בדיוק עלה לפני שבוע עם עונה חדשה. אני ממש ממליץ לכם להאזין, אני כבר האזנתי לפרק עם שלמה ארצי, וגיליתי שאני מסוגל להתרגש משלמה ארצי. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם, נתראה בצד השני.